מבוסס על מדרש שלם שמתחיל בפסוק במשלי שנחזור עליו. תקחו בהתחלת הפרק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים וגומר, במדרש, לכל זמן, סליחה, לכל זמן, זאת אומרת, לכל דבר יש זמן מיוחד, ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש שני חלקים בפסוק, וכמה דוגמאות שמביא המדרש. אתם זוכרים, המדרש קראנו כבר אותו, בשיעור שעבר, יש שורה שלמה של דברים חשובים שקרו בהיסטוריה של העולם, והמדרש מביא הדוגמאות האלו כדי להסביר את החלק הראשון של הפסוק. לכל זמן, שוב, לכל זמן, לכל יש זמן. לכל צריך לעין גם כן על המילה, לכל, זה כלל. אבל לפי הלימוד התלמודי נאמר, זה ידוע ש... אין לומדים מן הכללות, כללות בכף, לא בקוף, כן? אין לומדים מן הכללות, זאת אומרת, כשיש כלל, כולם, הכל, לפי ההלכה, לרוב, זה רוב, ולא כל, כן? אבל מכל מקום, ההסבר של המהר"ל הוא, לפי המדרש, לכל דבר חשוב, יש זמן מתאים, יש זמן אפשר לומר מיועד ולא מיוחד, אבל זמן מתאים לדבר מכיוון שהוא דבר חשוב. דברים שאינם חשובים, אך על פי שלפי הפשט הכל הוא חשוב מכיוון שכתוב לכל זמן, אבל דברים קטנים שאינם חשובים, זה, הסדר שלהם זה לא חשוב, כן? אבל דברים חשובים, הסדר יש לו משמעות משלו. זוכרים שדיברנו הרבה על כל העניין האלו בשיעור הקודם. ואחר כך, לכל חפץ, עניין של חפץ זה דוגמה אחרת. זה לא סתם דברים אפילו חשובים, אלא דבר שיש בו חפץ, פשוטו כמשמעו, והמדרש מביא את הדוגמה של התורה. אז ניקח כמה דוגמאות בהתחלת המדרש, כדי לא לחזור על השיעור הקודם. ונגיע מיד אחר כך לעניין של התורה. זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגל עדן, שנאמר ויניחהו בגן. פה אני רק זוכר, מזכיר בקצרה את ההסבר, מכיוון שבכל הדוגמאות האלו כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את המעשה הזה, לא סתם סיפור שכך קרה. למשל, לא כתוב פה גבי אדם הראשון, שהוא נכנס לגן עדן, שהוא נולד בגן עדן, או נברא בגן עדן. אלא כתוב באופן מדויק שהקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן, ולכן זה פעולה, מעשה שבא מלמעלה, מכוונת, כן? זה דבר חשוב. הנושא של העניין זה הבורא עצמו. הוא עשה את זה. אולי פה יש לנו את ההסבר, הכלל, מה זה דבר חשוב. כל דבר שקורה בעולם זה חשוב, מכיוון שכל דבר במציאות זה חשוב. אבל דברים שבאים במציאות, שמופיעים בעולם, ושהקדוש ברוך הוא שעושה את זה לפי סיפור המקרא, אז אולי אפשר לומר זה נקרא דבר חשוב. יש נושא דומה מאוד בתרבות הכללית ובפילוסופיה הכללית, ההגדרה של מאורע היסטורי. מה זה הקנה מידה של ההגדרה של מאורע היסטורי? מתי אומרים שהמאורע הוא היסטורי? מבינים את השאלה? זו שאלה דומה מאוד, כן? אולי יש לכם תשובה?
זה היסטרי.
לא, זה קורה רק בטלוויזיה הישראלית. לא, איך אפשר להגדיר למשל? כי זה סוף סוף. זה אותו עניין במישור האחר לגמרי, אבל זה לא רק שזה דומה מאוד, זה אותו נושא. מה זה דבר היסטורי? מאורע היסטורי.
שיש בזה הבחאה על המשך ההיסטוריה,
זה משפיע. אז זה מתגלה רק למפרע, כן?
דבר חשוב שלא ציפינו.
זה קצת שירה. מה? אל טבעי. זה דווקא, יש סתירה במושגים. אם זה היסטורי, אם זה אל טבעי, זה לא היסטורי. אז זה טרנס היסטורי, זה על היסטורי. אז זה תוכן המאורך שהוא אל טבעי. כן. יום עצמאות, אז אפשר לומר גם כן את, איך אומרים את זה באמריקה, 14 ג'וויה באמריקה. לא, לא, זה לא מאורך שקרה בהיסטוריה, כן? מאורך היסטורי, הכוונה היא, אפשר להתחיל באותה הגדרה, מכיוון שיש לו השפעה על הרבה מאורעים אחרים, מאורעות אחרים, או דברים אחרים, אז זה מתגלה למפחיח שזה היה משהו היסטורי, זאת אומרת, בלשון שלנו דבר חשוב, כן? אבל אני מחפש עוד הגדרה אחרת, כן?
מה?
כן, כשאנחנו אומרים, במישור של התרבות הכללית, שאיזה מאורע הוא או היה היסטורי. מה זה מאורע היסטורי? המשמעות של התואר היסטורי, באותו מובן, כן? מה? שנכנס להיסטוריה? לא, זה שנכנס ב... לא, לא. לא, שנכנס בהיסטוריה באיזה מובן? בספרים של היסטוריונים?
שנזכר.
טוב, אז זה סובייקטיבי. למשל,
מה? שקובע את גורם העולם.
אז זה דומה מאוד, כן? זה דומה מאוד. אין לכם הגדרה אחרת? לפי הנושא שלנו, מתגלה הגדרה אחרת, שהיה מוכרח להיות. אבל לא בבחינה, איך אומרים, דטרמיניזם, כן? אלא שהיה מוכרח להיות שהיה, אני לא רוצה להשתמש במונח גורלי, כן? חויה במציאות, נכון, יפה. זאת אומרת ששייך למטרת הבורא, לפי הלשון שלנו, או שייך לאמת של המציאות, לפי הלשון הפילוסופיה. שייך לעצם ההיסטוריה. אז זה נקרא מאורע היסטורי, רק דקה. הצורה יכולה להיות מקרית, לא מקרית, ארעית, כן? הצורה החיצונית של המאורע הזה אין לה חשיבות, אבל המאורע עצמו הוא שייך להתפתחות של המציאות, אז זה נקרא מאורע היסטורי. מה רצית לומר? לא, 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 לא שמעתי, לא הבנתי. המחזיר, כן. למשל, אפשר לומר שבמונחים שלנו, יציאת מצרים זה מאורע היסטורי, כן? מכיוון ששייך לעצם המשמעות של ההיסטוריה הכללית לפי התורה, כן? טוב, אז פה יש לנו קצת, אפילו אם זה לא נראה, ההשפעה שלו, כמו שאמרתם, זאת אומרת, על הדברים, דברים אחרים. זה יכול להיות, למשל, זה רק דקה. זה יכול להיות דבר קטן, לכאורה, למשל, כשיצא אברהם מאור כשדים, איתו, ולפי המדרש אפשר לתאר את המצב, הרבה אנשים ברחו מאותה מדינה, מאותה תרבות, מאותה מלכות, כן? זה אחד בין כמה מהם. וגם המקרא מספר לנו שאיתו יצא לוט, אבל כמו לוט יצאו המונים, כן? אבל הדבר הקטן הזה הוא היה יציאת אברהם, לכאורה, קטן לכאורה, היה מאורע היסטורי, מכיוון שהוא היה שייך, אז עכשיו אני חוזר ללשון התורה, שייך למחשבת הבורא, לפרויקט של הבורא, כן? אז זה מתגלה כמאורע היסטורי. ואני חושב שגם במישור ההגדרה הכללית, וגם במישור ההגדרה, אני רוצה לומר מקראית, של התורה, זה אותה משמעות, כן? מה שמתאים לעצם הדבר. מדובר בהיסטוריה, אז מה שמתאים למשמעות, לתוכנית האמיתית של, של, של ההיסטוריה של העולם, אז זה נקרא מאורע היסטורי. מה כן, כמו שאמר ישראל, כן. כן, אני אמרתי מוכרח להיות, כן? אבל זה רק מצידנו. מחויב זה מצד רצון הבורא. מה? אז ההיגיון הזה, זה מתגלה רק למפרע, כן? אבל פה אתם מבינים שיש פה קושיה גדולה, כן? איפה המקום של הבחירה במאורעות האלו, כן? אבל אפשר לקחת כהנחה. הבחירה היא גבי הדברים הקטנים. גבי הדברים הגדולים אין בחירה. אפשר לצאת מהנחה הזו. כן? מבינים? למשל, אני לא זוכר אם הבאתי את המשנה הזו בפרקי אבות, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך חס ושלום וכן הלאה. כן? זאת אומרת, דברים גדולים אין מקום לבחירה. זה התפתחות של תהליך שבא לגשם, כך אומרים?
להגשים.
להגשים, כן. להגשים את מחשבת הבורא.
גדולים, מה
כמובן? מה? דברים גדולים. למשל, כל הדוגמאות שנתן המדרש, כן? וניקח אחד או שניים ואחר כך נגיע לחפת. למשל, עניין של יציאת מצרים. כן.
אותו דבר הקטן, גורם לדבר גדול, שכן יש לזה השפעה.
לא, השאלה היא שייכת להגדרה של חוכמת הנבואה. מי רואה אם זה דבר קטן או דבר גדול? זה חוכמת הנבואה, כן. וכי העניין שזה היה גדול או קטן, זה מתגלה רק אחרי הרבה זמן למפרע, כן. אבל הנביא הוא שמשער דבר שנראה קטן למי שהוא, הוא רואה אותו מיד דבר גדול. דבר שנראה גדול למי שהוא, הוא רואה אותו מיד שום דבר, כן? דבר יותר מגדול. זאת אומרת, אין פה עניין של ממדים במספרים, כן? כמה יצאו ממצרים, כמה וכן הלאה. אלא עצם העניין, עצם המאורע, שלב מסוים בהתפתחות התהליך של התגשמות מחשבת הבורא. זה לפי לשון התורה, כן? או לפי לשון הפילוסופיה, מעורר שהוא ממש מתאים להגדרה של עצם הדברים שאנחנו, עצם הדברים שאנחנו מדברים בהם. כן? וכל דבר שהוא עצם, אז לא מקרי. כל דבר שהוא עצם, מכיוון שאינו מקרי, אז הוא מוכרח, הוא מחויב, ואין מקום לבחירה. אף על פי שאנחנו מבינים את ההנחה הזו, כן? מכל מקום זה קשה לתפוס אותה בחיי יומיום, כן? מכל מקום אנחנו רגילים שדווקא כלפי דברים גדולים, כדי שיהיה זכות, כדי שיהיה ערך, צריך להיות בחירה, כן? אבל זה טעות, כן? כי הבחירה פה, סליחה, הזכות פה זה לא זכות של המעשים, אלא זכות שמי הוא האיש שהמעשים האלו קוראים לו. מבינים את ההבדל, כן? ולכן, מכיוון שהזכות הוא לפי זהות הבן אדם, האדם, אז אין מקום לבחירה. בעל כוחך אתה נולד וכן הלאה. זה שייך לסדר אחר. שהוא סדר של מחשבת הבורא. בכל מקום, אם נאמר, למשל, אם נאמר ש הערך של האדם כלפי למשל המלאכים, זה נושא ידוע, שלאדם יש בחירה, כן? אבל בחירה במה? במעשים שלו. אין לו בחירה להיות אדם או להיות משהו אחר. בדבר הגדול הזה אין מקום לבחירה. וזה לא מונע שיש עניין של זכות כלפי הזהות. יש מדרגות באדם. ולכן מי שהוא במדרגה יותר גדולה או יותר קטנה, זה לפי הזכות. וזה זכותו, כן? אבל לא היה מקום הבחירה בזה. טוב. וזה דוגמה ראשונה. זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן, זה שלב, מומנט, אם אפשר לומר, היסטורי, כמו שאמרנו, בהתפתחות תולדות העולם. אלה תולדות השמיים והארץ. סוף סוף אנחנו מגיעים ל"ויצר את האדם". וסוף סוף אנחנו מגיעים לשלב חשוב מאוד, ויניחהו בגן עדן. לכן אמרתי, כל פעם שהמקרא מתאר את המעשה לפי הדוגמה הזו, למשל, עוד דוגמאות אחרות, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה כאילו זה יותר מהשגחה, זה המשך של מעשה הבריאה, כן? ויעץ, ויצר, ויצר, ויניחהו. אז זה נקרא דבר חשוב. אז ההסבר של המהר"ל על זה שדבר חשוב לא בא ממקרה. כן. אפשר להמשיך? כן.
בנושא הזה שהשם מניח את אדם לתוך גן עדן, אם הוא היה יוצר את אדם בתוך גן עדן, האם הוא היה נשאר שם כל הזמן? זאת אומרת, זה היה דבר שהוא היה נשאר לעולם?
טוב, זה הנחה שסותרת את הסיפור, כן? זאת אומרת, יש איזה כוונה בכל העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, גופו כגולם, מהאדמה, מחוץ לגן עדן. טוב, ואחר כך, ויפח באפיו נשמת חיים. אז הוא מוכן להיות, איך אומרים, מושתל, כן? בגן עדן, כן? זה שלב מסוים בהתפתחות של הזהות שלו. החקר נראה שלפי המהר"ל, זה היה שלב שהיה צריך לצאת מגן עדן. איך יצא? זה בעיה, זה נראה אחר כך. אבל זה שלבים. כאילו, וזה לא בדיחה, כאילו הקדוש ברוך הוא רצה פשוטו כמשמעו לברוא בריאה בצלמו. מה זאת אומרת בצלמו? מתאימה למחשבה שלו, לפרויקט שלו, כן? ואחר כך, אם יש צורך, אני אחזור על הביטוי בצלמו. מה זה בצלמו? זה לא בדיוק, לפי המפרשים, זה לא בדיוק כמו שמתרגמים המתרגמים, כן? זאת אומרת, דומה לו. ואם מתרגמים ככה, דומה לו, זה מושג של דמות, לא צלם, אבל צריך להגדיר במה דומה לו. יש הגדרה של הרמב״ם, יש הגדרה של הנפש החיים וכן הלאה. זה נושא בפני עצמו. אבל לבורא הייתה איזה מטרה, לברוא איזה בריאה בשלמותה. וברא את האדם הראשון בצלם אותו דמות, בצלם אותו דגם. ואז מתחילה ההיסטוריה של האדם, שהוא נברא כאב לבן אדם. כי זה למדנו בשורה הקודם, כי העולם נברא לבן אדם, ואנחנו עוברים שלב של הקדמה, נאמר, כדי לזכות בזה, וזה ההיסטוריה של האדם. אז האדם נברא לא איך אומרים, כבריאה סופית, כן? אלא בהתחלה תהליך של היסטוריה, שלפי המושגים של המקרא, זה נקרא תולדות. זה לא לחינם שבעברית, כדי לומר היסטוריה, במובן של המאורעות החשובים, המושג הוא, הביטוי הוא תולדות. אדם הוליד את בן אדם עד שיוליד את הבן אדם האמיתי, שזהו זה המשיח, כן? ולכן, אם אנחנו רוצים לתרגם ויברא את האדם בצלמו, ותראו את, מה אומר רש"י על הפסוק הזה, זה מפורש ברש"י. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כמו שרצה לברוא אותו, לפי המחשבה שלו, כן? ופה יש הסבר, זה נקודה חשובה בעניין. למה התורה הייתה צריכה להודיע לנו את זה דווקא גבי האדם? מכיוון שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא ברא לפי הצלם שחשב לו, כן? לפי דחתו, לפי מחשבתו. ופה זה קשור לוויכוח שיש בגמרא בין חכמי ישראל וחכמי יוון. וחכמי יוון שואלים לחכמי ישראל, כמה אלקות היו לברוא את העולם. אז מכיוון שהשאלה הבאה, מכיוון שהמילה אלוהים זה לשון רבים, כן? אז התשובה של חכמי ישראל היא דווקא על האדם, שכתוב מיום ברו אלוקים אדם על האדם. והתשובה היא, המילה אלוקים זה לשון רבים לכאורה, אבל ברו זה לשון יחיד. ואז השאלה היא, למה התשובה של חכמי ישראל, הייתה רק הפסוק הזה שמדבר גבי האדם? היה להם פסוק ראשון של התורה, עם אותו הסבר, עם אותה הוכחה, בראשית ברא אלוקים את שמים את הארץ, אלוקים לשון רבים, ברא לשון יחיד. מכיוון, אני מקצר פה הרבה הסברים, כן? מכיוון שהם הבינו שלמיתו של דבר, השאלה של חכמי יוון הייתה דווקא על האדם ולא על שאר בריאות בעולם. למה? מכיוון שכל מציאות בעולם, אפשר להסביר אותה בקשר לשורש אחד, איך אומרים, לממד אחד, להגדרה אחת, כן? אבל האדם הוא מקום לסתירות. זה המציאות של האדם שמעוררת את השאלה כמה אלוקות יש בעולם. תפסתם את זה? כן, כי כל דבר בעולם אפשר לנתח את זה ולהגיע ליסוד אחד ויחיד, כן? אז זה האלוקה של הדבר הזה, נאמר. אבל אי אפשר להגדיר, להסביר את מציאות האדם רק בקנה מידה אחד, רק על רגל אחת, אם אפשר לומר. מכיוון שההגדרה של הזהות שנקראת אדם, היא סותרת את עצמה בכל המובנים, בכל הכיוונים, בכל הממדים. למשל, בנושאים שלנו, באותה בריאה יש גם טוב וגם רע. אז יש קושי לשכל להבין איך בריאה כזו זה אל אחד שברא אותה. ולכן כל הוויכוח היה למיתו של דבר גבי האדם. לכן זה מסביר את השאלה שלנו. למה התורה אמרה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו כדמותו, לפי ההסבר שלנו כמו שרצה לברוא אותו, למה הייתה צריכה להדגיש את זה דווקא גבי האדם? כי גבי שאר הבריאות לא היה צורך, אלא היה צורך שנדע שהאדם נמצא כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו, מכיוון שלפי השכל אי אפשר לתפוס את זה. תפסתם את זה? אפשר להבין שכל העולם כולו הבורא ברא אותו, אבל האדם צריך לכל הפחות שני רשויות לפי השכל. אז כדי להוציא את השאלה, התורה באה ומקדישה כמו שרצה לברוא אותו, ברא אותו. יש סיבה לזה. מבינים את העניין? לומדים את זה לפי הרבה מקורות, אבל הוא בפרט פסוק שביעי של פרק שני של בראשית. ויצר השם אלוקים את האדם, וויצר כתוב בשני יהודים, כן? זאת אומרת, הגמרא מסבירה כמה רמזים של שני יהודים האלו, אבל כדי להוכיח שלפי דעת התורה, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את האדם עם שני יהודים, אם זה יצר טוב, יצר רע וכן הלאה. תראו בגמרא בברכה, כן? ולכן, מאיפה יצאנו כדי להגיע לחולה? עידן הזה? כן, כן, אבל לפני זה.
תולדות.
מה? תולדות, כן.
בניין בעיניכם.
כן, כן. אז עכשיו אני חוזר לעניין. אז כאילו, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא בריאה עם איזושהי מטרה. אבל צריך לגדל את הבריאה הזו. ממש כמו מגדלים בנים. ושמים את הבנים, זה לא בדיחה, קודם כל בגן, כן? אז הוא צריך להיכנס לגן, ואחר כך לצאת מהגן. איך הוא נכנס, איך הוא יוצא, זה סיפור אחר, כן? אבל יש...
אבל למה היצירה של האדם, למה היצירה של האדם, הוא לא יצר אותה בגן העדן?
טוב.
אלא בחוץ.
טוב, אז...
אם יש לזה תשובה.
לא. הייתה כבר תשובה, אבל אני צריך עוד רבע שעה כדי לחזור על אותה תשובה. מכיוון ש... כדי שהאדם יזכה בקיום שלו, יהיה לו זכות מעצמו בקיום שלו, הוא צריך להיברא ל... כך אומרים? ליברות.
ליברא.
ליברא, סליחה. יש מאין, כן? אז הוא צריך להתחיל להיות גוף בלי נשמה, זה נקרא גולם, ואחר כך לקבל את הנשמה, אז הוא מוכן להיכנס לגן כדי לקבל קצת חינוך, וכשהוא קיבל את החינוך הזה, אז הוא צריך לצאת כדי להתחיל בהיסטוריה שלו, במבחן שלו, ויש איזה, איך אומרים רנדבו, שכחתי, יש איזה פגישה מיועדת ליום הדין וכן הלאה, אנחנו ערב ראש השנה, כן? אז יש שלבים, ולכן מה שמדגיש המהר"ל, שהיה זמן להיכנס לגן ואחר כך לצאת מהגן, איך זה קרה זה עניין של החטא, נראה את זה אחר כך, כן? אבל תפסתם את העניין. לכל דבר חשוב יש זמן מחויב במציאות. לא אמרתי מחויב המציאות, אבל מחויב במציאות. טוב, זה מובן. טוב. פחות או יותר.
בעניין שלה איך להיכנס ואיך לתת, זה העניין, פה יש בחירה.
פה יש בחירה במעשים, כן. אבל רק רציתי להדגיש שבכל הדוגמאות שמביא המדרש, הקדוש ברוך הוא הפועל, הוא העושה. זה סימן שזה נקרא מאורע היסטורי, שזה נקרא דבר חש. הבנתם? טוב.
כשאומרים תולדות, אפשר
לתביום
כנסגנס?
לא. זה מובן... לוגי של המילה, הגיוני, לפי תוכת ההיגיון. אלא תולדות זה פשוטו כמשמעות. אב מוליד בן, כן? וזה לאט לאט מתקרבים עם הרבה סבוכים, סיבוכים, עם הרבה עליות וירידות, מתקרבים להולדה של הבן אדם האמיתי, לפי המשמעות של המילה בנביאים, ובפחד בחזקיאל, ואתה בן אדם וכן הלאה, כן? אז כאילו, זה לא רק כאילו, האדם נברא כאב לבן אדם, והוא צריך להוליד את הבן אדם. וזה כל המאמץ של כל ההיסטוריה של כל המין האנושי. ומהר מהר מאוד מתברר, מתגלה, שהרחם של התולדות האלו זה כנסת ישראל. שזה עובר דרך כנסת ישראל, דרך עם ישראל. תפסתם את העניין. ולכן זה מתחיל באבות, כן? הישראלים הראשונים לא היו בני ישראל, אלא האבות של בני ישראל. אנחנו מתקרבים אולי לתקופה של דווקא בני ישראל, ויש הרבה רמזים לזה, ושבו בנים לגאולה, והאבות הולידו אותנו, אבל הבנים שייכות. אנחנו בשלב של אי גבולם, כן? אבל נתקרב גם לגבול. טוב. אז זה מובן. ועוד דוגמה, וזמן היה לו שיצא משם. פה המדרש מגלה, לפני שנגיע למערב, שיציאה מהגן עדן הייתה מחויבת, כן? אנחנו רגילים לקרוא את זה כאילו לא יצא מהגן עדן, אלא איך אומרים? לא, יצא מהגן עדן מכיוון שחטא, מכיוון שגורש, כן? אבל אנחנו רואים פה, אחר כך תראו שזה לא כל כך קל לפי המערב. אבל מכל מקום אנחנו רואים שלפי המדרש היה צריך להיכנס, הקדוש ברוך הוא הביא אותו, והיה צריך לצאת, אבל מכיוון שחטא גורש, כן? ולכן לפי דעתי, הדוגמה שהבאתי, זה ממש דוגמה אמיתית, כן? ואנחנו מוצאים הרבה הרבה מקורות, בפרט בקבלה, שכל העולם כולו זה כמו מעבדה, שמבחינים בו את האדם, אם הוא זוכה לעולם אמיתי, לחיי העולם הבא או לא, כאילו אנחנו במעבדה, או באיזה סטאז', איך אומרים את זה בעברית? סטאז'?
מה? התמחות.
התמחות, כן. ושצריך להידמות לבורא. במה להידמות? התורה מסבירה את זה. ואהבת לרעך זה העיקר. זאת אומרת, כאילו אנחנו בבית ספר של, אנחנו לומדים איך לאהוב את הזולת. וזה הבסיס של התורה. זה לאו דווקא לפי רבי עקיבא, כן? ונראה בהמשך, בעוד כמה חודשים, יש רמז לזה בפרק. התורה ניתנה בחודש השלישי, יש מדרש בזה בפסיקתא, התורה ניתנה בחודש השלישי שהוא חודש תאומים, כן, כדי ללמוד להיות תאומים, כן, מה זה תאומים? שני אחים שאחד אוהב את השני, כן, ולכן התורה ניתנה באותו חודש לפי המדרש, כן, זה לא אסטרולוגיה, זה מדרש, כן. אני צריך לראות את זה. האדם יש לו בחירה בחיים שלו, אבל יש שלבים, מאורעות מסוימים שהם אפשר להגדיר אותם כדברים חשובים, מאורעות היסטוריים, כן, ולזה יש זמן. מוכרח. זה התחלת הפסוק, לכל יש זמן. מה זה לכל? לכל הדברים החשובים. טוב. שנאמר, ויגרש את האדם. אתם מבחינים שזה, פה יש מצב דומה מאוד לעניין של הגלות, כן? של הגלות והגאולה. הקדוש ברוך הוא מביא את ישראל לגן עדן, כן? זאת אומרת ארץ ישראל, ובשלב מסוים צריך לצאת כדי לגלות משהו, כן? לעשות משהו, איזה תפקיד של יציאה לחוץ. ואם זה נעשה דרך חטא, אז זה גלות במובן השלילי, ואם זה לא נעשה דרך חטא, זה יעשה בדרך אחרת, אבל יש איזה תוכנית מסוימת. וגם כן בהפך, לגלות יש סוף, זה הגאולה מהגלות, כן? זה שלבים של דברים חשובים שלא באים במקרה. טוב, אז יש שורה של דוגמאות במדרש, ובסוף במדרש אתם דווקא בשורה השביעית של דף רש למד חט, או השישית, סליחה. אמר רבי ברכיה, חמישית, אמר רבי ברכיה, זמן היה לאותו חפץ, או סליחה, לא, תתחילו בהתחלת השורה, ועת לכל חפץ, עד כאן זה דוגמאות על החלק הראשון של הפסוק. לכל יש זמן. והחלק השני, ועת לכל חפץ, זמן היה שתינתן תורה לישראל, אמר רבי ברכיה, זמן היה לאותו חפץ שהוא ניתן למעלה מן השמיים, שתינתן למטה מן השמיים, וזה תורה. שנאמר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, עד כאן המדרש. ולפי המדרש כבר אנחנו רואים שיש שני חלקים, יש דברים חשובים שזה נקרא לכל יש זמן, ויש דבר מסוג אחר שנקרא חפץ, ולא בשבילו המילה היא עת ולא זמן. טוב, אז זה החלק השני של המדרש ששייך לעניין התורה, לפי רבי ברכיה שבמדרש. זה מובן? זה ברור. אז ההסבר של המהר"ל הוא, ופה אני מסכם מה שלמדנו מקודם, ההסבר של המהר"ל הוא שכל הדברים של התפתחות ההיסטוריה של האדם בדרך, לפי הדברים הגשמיים, אז המילה היא זמן. וצריך להבין שכל הדברים האלו אינם במקרה. בדברים רוחניים, דברים שכליים כמו התורה, המילה היא חת, שאינה זמן, שזה דבר אחר. זה החלק השני של המדרש ששייך בפחד לעניין התורה שלנו. אבל פה הגענו בסוף השיעור הקודם לקושיה מסוימת. אתם זוכרים? תקחו בסוף הדף הזה רש למד חת. בסוף השורה האחרונה, ולכך אף היציאה מגן עדן לא היה במקרה, ופה הגענו רק מוכן היה האדם לחטא. פה יש קושיה, אתם מבינים? אם הייתי אומר, היה צריך לצאת כמו שהסברתי עד עכשיו, אין בעיה, כן? זה שלב מסוים, הוא קיבל, החינוך שקיבל בגן עדן, והיה צריך לצאת אחר כך לחוץ לתפקיד מסוים. התורה מספרת במה מדובר מאברהם ואילך, כן. אבל פה לשון המהר"ל הוא קשה מאוד. הוא אומר שהיה מוכן לחטא. לפי ההסבר הראשון לא היה צריך חטא כדי לצאת. אתה מוכן, כן, לך ויש לך חכה. אם אתה מוכן ללכת, אני שולח אותך, יש לך תפקיד מסוימת, כן? אבל מה שאומר המהר"ל זה דבר אחר לגמרי. הוא היה מוכן לחטא, הסיבה של היציאה שגורש, זה היה חטא, והיה מוכן לחטא, כאילו, מכל מקום לא אמר, היה מוכרח לחטא. אבל מה זה מוכן לחטא?
זאת אומרת, כאילו
שזה גם מחויב מציאות? זהו, החטא, כן. טוב. עד עכשיו אין לנו העסק בנסתרות. לפי הנסתר, יש הסברים של ההכרח של החטא. אבל לא, לפני שנגיע, אם נגיע להסבר של הנסתר, מכל מקום זה קשה, זה סותר כל מה שאנחנו לומדים ביהדות, כן? שאדם הראשון היה בידו בחירה, רוצה לנטות, לבחור בטוב, בוחר בטוב, רוצה לבחור ברע, בוחר ברע. פה לפי לשון המהר"ל יש קושיה, מכיוון שאומר שהיה מוכן לחטא.
אבל מוכן זה מילה של בחירה?
אני הבנתי, זה הסבר אפשרי, כן? זה הסבר אפשרי, אבל מכל מקום...
זאת המילה של הבחירה
שלו. מכל מקום...
הוא לא מחויב,
הוא מוכן. לא, מכל מקום... מכיוון שהמהר"ל היה הוא חי, חכם גדול, כן? ויש לנו כלל בתורה, זה פסוק מלא, ואין למו מכשול. פה יש כאילו יש מכשול, כן? אם רצה לומר, היה לו אפשרות לחטא, היה אומר את זה ככה. היה אומר, יש לו בחירה, ומכיוון שיש לו בחירה, חטא. אבל זה לא הסיבה של ה... יציאה, לפי מה שהוא אומר, החטא הוא הסיבה של היציאה. אני הסברתי באופן אחר לגמרי, זה הצורה של המעשה, איך זה, של המאורע, איך זה קרה, מכיוון שחטא גורש, אבל מקום למקום היה צריך לצאת, כן? תפסתם, אני לא רוצה שתבינו את התשובה של השאלה, אבל קודם כל שתבינו שיש פה שאלה, כן? אז פה, מכיוון שאנחנו כמה ימים לפני ראש שנה, אז אפשר לעשות, איך אפשר לומר את זה, התנחתה בנושא, מכיוון שאני חושב שלא כולם ידעו שיהיה שיעור הערב, כן? אז ונחזור אחריה, לא, אודות כל המאמצים, אבל לא תיארתי לעצמי שיהיו כל כך נוכחים. אז נחזור לנושא מכל מקום אחר כך, כדי להגיע להבדל בין המילה זמן, ששייך לדברים גשמיים, נאמר, של המציאות של הטבע, ועת ששייך לדברים יותר נשגבים, יותר שכליים. אני רוצה לקשור את העניין הזה שאדם היה מוכן לחתו עם מאמר שיש בגמרא גבי עניין התשובה. כן. לא הספקתי למצוא את המקור המדויק, אבל אני זוכר שזה במסכת שבת. ולשיעור הבא נלמד אולי את המקור במקור. הגמרא אומרת גבי החטא של דוד, שדוד, וזה הביטוי של הגמרא, זה אני זוכר בדיוק כי למדנו את זה בבית המדרש, שדוד לא היה מוכן לאותו חטא, אלא מה? כדי ללמוד את התשובה, לא ללמוד, ללמד, סליחה, כדי ללמד את התשובה, שהתשובה היא אפשרית, כן, זה הסבר בגמרא. ויש עוד דוגמה אחרת, זה דור המדבר לא היה מוכן לאותו חטא, אלא חטאו כדי ללמוד את התשובה ברבים. דוד, תשובה ביחד. מה? ללמד, כן. ללמד. דוד, שהתשובה של יחיד היא אפשרית, ודור המבול, שהתשובה של רבים, דור המדבר, סליחה, שהתשובה של כלל היא אפשרית גם כן, של רבים. ובאותה סוגיה, הגמרא אומרת בפירוש, האומר דוד חטא אינו אלא טועה. וכן, הרבה דוגמאות, האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכן. טוב, אני לא רוצה להתייחס לתוכן של החטא, של המעשה. לא לאדם הראשון ולא לדוד ולא לדוגמאות אחרות. אלא לבעיה הזו, ש... איך אומרים, שהחטא הוא קשור לעניין של התשובה. זאת אומרת, מה שהיה מוכרח, מה שהיה מוכן לפי לשון המהר"ל, שהדבר של החטא ייכנס לעולם כדי שבני אדם ילמדו האפשרות של התשובה. אני אסביר את עצמי. אלמלא, ואחר כך נראה בפרק נון אלף של תהילים, אדוני שפתי תפתח ויגיד תהילתך, איך המזמור הזה מסביר את אותו העניין. זאת אומרת, אלמלא לא היה איזשהו חטא בעולם, לא היינו יודעים את כל העניין של התשובה. זאת אומרת, אני מנתח את העניין, חטא, ואחר כך רואים שאחרי החטא יש אפשרות של התשובה, ושהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה. וכאילו החטא הזה, זה רק עילה, סיבה נאמר, כדי ללמוד את העניין של התשובה. תפסתם את זה? אז קודם כל, ההסבר הכי פשוט, ולא נסתפק בזה, הוא קל מאוד להבין, זה סוף סוף קרה מה שקרה. נאמר, דוד חטא. אפילו שהגמרא אמרה, אומר דוד חטא, אינו אלא טועה, כן, נאמר, נניח, דוד חטא. מאיזשהו סיבה, זה קרה. אז מכיוון שזה היה חטא של דוד, שהיה מסוגל לחזור בתשובה, אז התורה, המקרא, מספרת את זה כדי שנלמד ממנו האפשרות של התשובה. זאת אומרת, מה אכפת לנו לדעת אם אדם הראשון חטא, אם דוד חטא, לאיזה תועלת התורה מספרת לנו את הסיפורים האלו, כן? היא משתמשת בזה כדי ללמד לא שחטא, אלא שהפי שחטא חזר בתשובה ושהתשובה אפשרית. זה ההסבר הראשון. הבנתם את זה? ונראה אותו מיד, לפי הפסוק זה לא מספיק, לפי המזמור זה לא מספיק. מכיוון שדוד המלך אומר במפורש מעצמו, שלא חטא אלא רק כדי ללמד את העניין של התשובה. כן? אז זה הפרק נון עליו. זהו. על הפסוק תדבר. הלמד פושעים דרכך וחטאים אליך ישוב. מה קורה פה? זה שמכיוון שחטא, השכינה הסתלקה ממנו. זה סוגיה בסנהדרין, כן? והוא מתפלל שהשכינה תחזור בפסוק. זהו. אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ססו נשעך ורוח נדיבה תשמחני. הלמדע ורשעים פושעים דרכך וחטאים אליך ישוב. אז הוא מתפלל כדי שרוח הקודש יחזור בו, כדי שיכול ללמד פשעים דרכך. ומה זה דרכך? זה התשובה, וזה סוף הפסוק, וחטאים אליך ישוב. תדבב של פרק נון אלף. טוב, אז זה ההסבר הראשון. הוא חטא. אז מכיוון שחטא והוא מסוגל לחזור בתשובה, אז הוא מתפלל שהתשובה, שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלו, כדי שזה תשמש כדוגמה שהתשובה זה אפשרית. ואז החטאים יחזרו מדרכיהם. כן? אבל לפי פשט הפסוק, לפי פשט המזמור, החטאים בקמץ, לא בפתח. חטאים זה כמו חוטאים. יש חטאים בקמץ, חטאים...
וכן, לגבי דור המדבר. דרך אגב, יש איזה רמז, אני לא זוכר איך שם הספר, אבל זה ספר של פרשנות
של אביו של השלב, שהוא נתן רמז לדור המדבר על המילה הזו, אמרנו לה איזה פעם, עגל, ורמז לחטא העגל, כן, של דור המדבר. והוא מסביר שיש פה רמז של גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. יראים את הכלל הזה. אז גדולה עבירה לשמה, הוא אומר, זה אותיות עגל. זאת אומרת, פה יש הגדרה של עבירה לשמה, עבירה לשם מה, כדי שילמדו שהצורה היא אפשרית. כן. אז, אבל שוב, יש פה קושיה. בוא נסביר שקרה מה שקרה, ומכיוון שאחרי החטא חזרו בתשובה, אז התורה מספרת את זה כדי שנלמד שהצורה היא אפשרית. אבל פה העניין הוא יותר עמוק. זה היה צריך, מוכן, היה צריך לקרוא כדי שנלמד מזה העניין של התשובה. פה אולי זה מספיק ברור, כן? כי מדברים שאנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה של העולם, זה התשובה. וכדי ללמוד את התשובה היה צריך איזשהו חטא. מכל מקום, גם באדם הראשון עצמו, אנחנו יודעים שחזר בתשובה, ושהוא עצמו שר את המזמור שיר ליום השבת, שהוא שיר על התשובה, כן? זה לפי המדרש. ואולי זה ההסבר של הרמז שאנחנו רואים במילת חיים עצמה. כי המילת חיים מתחילה בעוד חטא, כן? החיים מתחילים בחטא, כן? כי חיים זה מתחיל בחטא, כן? אבל... מה?
נגמר
בנון. ומה, מה את אומרת?
נגמר בנון.
מה? לא, לא, הייתי מחפש איזה מילה של תשובה, כן.
אבל שני ישים, שני יודים,
מה? אבל... לא, אז... זאת אומרת... כשהתשובה באה, אז החטא נמחק, כן? למפרע אין לו שום חשיבות. ודווקא נהפך לזכויות, כן? יודעים את זה, למדתם את כל כל העניינים האלה, כן? כי התשובה הופכת את את השגגות לזכויות והחטאים במזיד, הזדונות לשגגות, ואחר כך קצת עוד תשובה וזה לזכויות, כן? וזאת אומרת שלמבחיה, כשבאה התשובה, החטא אין לו חשיבות, כאילו לא היה, כן? כאילו הוא בא רק כסיבה ללימוד הזה של האפשרות של התשובה. אז אולי בדרך זו אפשר להבין קצת את המערב. הוא היה מוכן לחטוא, מכיוון ש... ואז גורש, מכיוון שהיה צריך איזה חטא, כדי שלא רק המיטה תיכנס בעולם כמו שהסביר מקודם, כן? אלא שהתשובה תהיה אפשרית.
בתיקון של
התור
הבוא אין עניין התשובה?
לא.
בתיקון של...
לא. ההגדרה הפשוטה, נאמר, בנושא שלנו, של תשובה, זה תשובה על החטא. כן. אז כדי שנלמד שהתשובה היא אפשרי, אז היה צריך איזה חטא. כן. לא רק המושג, המעשה של התשובה, זאת אומרת, העניין של התשובה. אז פה נעזור להגדרה יותר עמוקה של התשובה. כן. כי זה היעד של הבריאה. אולי פעם דיברנו על זה. הבריאה זה ריחוק מהבורא. כן? כשהבורא ברא את העולם, כאילו, נאמר, אני לא מתכוון לעולם, את האדם, כאילו הוא בורא זולת, והוא שם אותו רחוק ממנו ואומר לו, תשוב. כן? אז התשובה היא המוטיבציה של כל ההיסטוריה לפי הרב קוק. הכוח של כל ההיסטוריה זה כוח של תשובה לבורא, אבל לא חוזרים כמו שיצאו. יצאו עם בלי זכות, חוזרים עם הזכות, וזה הכוח של התשובה. כאילו אני פעם הסברתי את זה ככה, זה רק תיאור, כן? כשההורים מולידים איזה בן, טוב, אז אומרים לו, טוב, נשים אותך בגן, ואחר כך תצא מהגן, ואתה צריך לעשות את החיים שלך, כן? אתה צריך ללמוד להתנהג מעצמך, כן? אז הלימוד הראשון שהתינוק, שהילד מקבל, אם תינוק תינוקת, ילד ילדה, זה, איך אומרים, להלוך, זה הליכה, כן? זה הלימוד הראשון. הוא צריך ללמוד להלוך מעצמו, בכוח עצמו. ויש סיכון גדול. מכיוון שהוא למד ללכת מעצמו, הוא יכול להתחכם ולא לחזור, כן? אבל ההורים לוקחים את הסיכון כדי שהילד יתקיים בפני עצמו, ולוקחים את הסיכון הזה, אבל יש איזו תקווה, אולי תשוב, אם תשוב, אולי תשוב, כן? זה כל הפסוקים האלו. אבל אולי לא ישוב. אבל לוקחים את הסיכון, מכיוון שהוא צריך ללמוד ללכת מעצמו. זה הדוגמה, המשל, עם הבורא והבריאה, כן? ולכן, העיקר זה להבין שההליכה האמיתית זה הליכה של שורה. אז מכיוון, כדי ללמוד את האפשרות של התשובה, היה צריך את כל העניין הזה, חטא, חזרה בתשובה, כדי שעל המדע פושעים נרחך וחטאים מנך ישוב. מכיוון שלפי ההסברים פה אני, יש לי את הפירוש של המלבים. הסברה של דוד המלך פה הייתה כך. אם החטאים והפושעים, למה הם לא חוזרים מתשובה? מכיוון שמפחדים, אם אני חוזר, אני אקבל עונש, כן? אז מעדיפים לא לחזור כדי לא לקבל עונש. מי שמודע שעשה חטא, אז הוא מעדיף שלא יהיה אף פעם לא בדין ולא דיין ולא... מבינים את זה. אז זה מונע מלחזור בתשובה. זה פחד, אני חוזר הביתה, ואני יודע מה שעשיתי, אז מה יקרה לי הביתה, כן? אז היה צריך לגלות את העניין של התשובה. אם אתה שר, אתה מקבל כפרה, אחרי חוש השנה יש כיפור, כן? כדי שעל המדע פושעים דרכיך, מה זה דרכיך? שאתה מקבל שווים, אז חטאים אליך ישו. בגלל שמה מונע אותם מלשוב, זה הפחד, שאם באמת הדיין נמצא, אוי ואבוי מה שעלו לקבל. אז מעדיפים להיות אתאיסטים, כדי שלא לקבל את העונש, מכיוון שלא יודעים שאפשר לחזור בתשובה. תפסתם את זה. אפשר לתאר את זה ככה. מי שאומר, אני יודע שאם אני חוזר, אני מקבל טוב לפי הזכויות שלי, אבל רע לפי העבירות שלי. אני מעדיף שלא לקבל את הטוב כדי לא לקבל את הרע. זה העמדה של הלא חוזר בתשובה. החוזר בתשובה יש לו סברה אחרת. אני יודע שאני אקבל רע לפי העבירות שלי וטוב לפי הזכויות שלי, אז אני מעדיף לקבל את הרע כדי לקבל גם כן את הטוב. זה טמפרמנט שונה, נאמר, כן? אז פה בא העניין של דוד המלך. עלמדה פושעים דרכך וחטאים אליך ישו. זאת אומרת, תחזור לי, תחזיר לי את רוח הקודש כדי ש... כדי שיהיה לי עוד כוח ללמד פושעים וחטאים, כן? כדי שידעו את זה שאפשר לחזור בתשובה. ולמה? מכיוון שדוד המלך היה מלך, כן? כולם ידעו שחטא כביכול ושהרוח הקודש הסתלק ממנו. אם יראו שהרוח הקודש יחזור אליו, אז כולם יבינו שהקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו, ואז דרך הדוגמה של דוד המלך יבינו שאפשר לחזור בתשובה. גם כן עם ישראל, דור של עם ישראל ואותו דור של דור המדבר, כולם ידעו את חטא העגל, וכשיבינו כולם שהתשובה נתקבלה, וזה סוד של יום כיפור, כן? כי המאורע של הכפרה של חטא העגל היה ביום כיפור, יודעים את זה, כן? לא? טוב, זה פשוט מאוד. משישי בסיוון עד 17 בתמוז, זה היה 40 יום. אחר כך 40 יום של תפילות של משה, זה עד ראש חודש אלול. אחר כך 40 יום כדי לקבל את הלוחות השניות, זה 10 בתשרי, זה יום כיפור. מכיוון שקיבלו את הלוחות השניות, זה סימן שהתשובה שלהם התקבלה. תפסתם את ה... ולכן...
אבל זה לא במעלה של הלוחות הראשונים.
מה? טוב, זה עניין אחר, זה נושא אחר. אבל מכל מקום, כולם ידעו שאפשר שציבור שלהם יחזור בתשובה. זה אותו העניין. לדוד זה יחיד, לדור המדבר זה לציבור. ולכן אפשר אולי להסביר את ה... את הביטוי פה של המערב, שהיה מוכן היה אדם לחטא, אף על פי שהוא לא הסביר את זה ככה, כאילו סתם את העניין. יש סיבות לפי הנסתר שהיה צריך לחטא. אולי בפעם אחרת נלמד לפי הנסתר, אבל לפי הנגלה רציתי לבאר את העניין של התשובה. כדי שהעניין של התשובה יתגלה בעולם, היה צריך חטא. אבל החטא הזה, אין לו, התוכן של החטא, אין לו שום חשיבות. אחרי התשובה, זה יימחק לגמרי. כן? מכל מקום לא מבינים מה קרה. אכל תפוח עם דבש בראש השנה. כן, זה חטא. וזאת אומרת, לא מבינים. ו... אז אני רוצה לגמור עם הפסוק הסמוך, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. רק לציין איזה קושי יש בכל ההסבר הזה שנתתי. יש ממש, איך אומרים, קושיה עצומה מאוד. מה מסבירה לנו הגמרא? רוח הקודש הסתלק ממנו, ולכן התפלל כדי שרוח הקודש יחזור, וכדי שילמד את הפושעים על עניין התשובה. אבל כל זה קרה עם רוח הקודש, זה מזבוח שלם. כן? איך אמר את, את כל מה שאמר? דרך רוח הקודש. אז זה ממש לא קל להבין. אז ההסבר בא דרך הפסוק של אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז אני אקרא את הפירוש של רש"י, למדנו את זה פעם אבל לפני הרבה זמן אולי, אקרא את הפירוש של רש"י, אחר כך אני אחזור על, על הפסוק, ותראו שרש"י כאילו חוזר על הפסוק בלי שום הסבר. כשרש"י הוא קל כזה, זה רש"י קצת קשה. טוב, אז מה אומר הפסוק? אדוני, האדון שלי, שפתי תפתח, תפתח את השפתיים שלי, ופי יגיד תהילתך, כדי שהפה שלי יכולה להגיד התהילה שלך. זה פשט הפסוק. מה אומר רש"י? מחול לי ויהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך. החלק האחרון של ההסבר של רש"י זה כמעט הפסוק עצמו. ופי יגיד תהילתך ויהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך, אבל עם הסבר. שפתי תפתח זה יהיה לי פתחון פה. לא רק תן לי כוח לדבר, אלא תן לי רשות לדבר. פתחון פה זה, כל עוד שאני במסף של חטא, אני לא אעיז להגיד תהילתך. יש פסוק זה אומר, מה לך לרשע לספר חוקי, כן? כל עוד שהוא בחזקת רשע, מי, תתאו, רשע, שכולם יודעים שהוא עושה חטאים, ואומר, אני אסביר לכם מי הוא הקדוש ברוך הוא, מהו התורה שלו, מי החוק שלו, כן? זה סותר. אז כל עוד שהוא לא קיבל כפרה, אז אין לו ביטחון פה להגיד תהילתך. ומה היא תהילתך? שימינך פשוטה לקבל שווים, כן? זה התהילה פה במזמור. אז צריך קודם כל מחול לי. מחול לי כדי שכולם ידעו שאני מחול, ואז יהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך. והמחול לי זה התרגום של אדוני. אתם רואים, אדוני, שפתי תפתח ויגיד תהילתך, מחול לי ויהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך. אז כל הפסוק חוזר על עצמו בראשי, בהבדל מהותי אחד, הוא תרגם את המילה אדוני במילה מחול. הבנתם את ההבדל? טוב, זה מה שצריך להבין. וזה כל העניין של התשובה. הסימן של התשובה, שמי שחטא וחוזר לומר אדוני. איך? כי יש כמה מילים כדי להגדיר את היחס, כמה ביטויים, להגדיר את היחס של הקדוש ברוך הוא לאדם. היה יכול לומר אלוקיי, למה אדוני, כן? אז היחס שנקרא אלוקים, זה לא תלוי באדם. אם אני רוצה או אני לא רוצה, האל הוא האל שלי, כן? הוא מתגלה במידת הדין, זה מידת אלוקים, כן? אם אני מקבל או לא מקבל, כן? למשל, כמה פעמים כשאני מדבר עם נאמר האינטלקטואלים, איך אומרים את זה, שלא מבינים מכיוון שהם מחוץ לתחום של לימוד התורה, לא מבינים למה אצל המאמינים זה כל כך ברור שיש אלוקה בעולם. לא מבינים את זה. מכיוון שזה לא עניין של סברות, כן? יש ודאות מיוחדת למאמין שברור לא מתווכחים על זה, כן? אבל יש כמה אוניברסיטאים, נאמר, בעלי תרבות אינטלקטואלית, אני לא יודע איך להגדיר אותם, לא תופסים את זה. מה קורה למאמין הזה? זה מין בן אדם אחר, מסוג אחר, כן? יש לו, איך אומרים, אבידנס, ודאות, כן? שונה לגמרי, כן? והם יודעים, והם צודקים, זה לא עניין של סברה. תופס את זה מיד, זה ודאי, כן? או לא. אז אני מסביר להם ככה, שמציאות האל זה לא תלוי באם אני מאמין או לא, כן? זה לא במה שאני מאמין, שאני ממציא אותו. ואם אני לא מאמין, הוא לא נמצא. זה לא תלוי, כן? מבינים את זה. אבל זה, מה שאני אומר עכשיו, זה המידה אלוקאי. הוא אלוקאי אם אני רוצה או לא רוצה. אם אני מאמין או לא מאמין, הוא אלוקאי. זה לא תלוי באמונה שלי, זה לא תלוי בהודעה שלי, כן? אני מודה, אני לא מודה, הוא אלוקאי. אבל אדוני, שהוא האדון שלי, זה תלוי ברצוני, כן? אז כאילו אפשר להגדיר את המעשה של החטא ככה. במעשה של החטא, אף על פי שעוד מתגלה את היחס של אלוקאי, שהוא הדיין, מידת הדין, דווקא מכיוון שיש חטא, כן? המילה אדוני כאילו מסתלקת, מכיוון שזה תלוי ברצוני. אז מה הוא? מעשה של החטא, אין לי אדון, אני האדון שלי, זה המעשה של החטא. אז מילה אדוני מסתלקת. וכשאני חוזר ואומר שוב, אדוני, המשמעות היא כמו שאומר רש"י, מה חולי? מבינים את העניין. ולכן העיקר ההגדרה של התשובה זה המילה אדוני. זאת אומרת, אני שוב מודה שאתה האדון שלי. ולכן זהו ההסבר. זאת אומרת, בכל הנושא של הפרק, כן? מכיוון שהוא התחיל להתפלל באותו מזמור, דוד המלך, להתפלל שהתשובה שלו תתקבל, אז זה יחזיר לו את רוח הקודש. מבינים את העניין. ולכן אין בוקש. אז אפשר לסכם את זה ככה, שכל הדברים החשובים יש להם זמן מיוחד, אבל יש עוד דבר אחר. למתן תורה יש גם כן זמן מיוחד מאוד, וצריך לא רק להבין שלכל דבר חשוב יש זמן, אלא מהו הזמן של נתינת התורה, ולמה דווקא ניתנה התורה בחודש השלישי? זה החלק הארי של ההסבר בפרק. טוב, אז אני מקווה שאפילו במקצת תפסנו מה שבדעת המערב, שאדם היה מוכן לחטוא, לאו דווקא איזה גורל ככה, איזה, איך אומרים, איך אמרו היוונים, שכחתי. מה? לא, איזה ככה טרגדיה, כן? ואחר כך איזה פחד מהחיים, מכיוון שהחיים מתחילות בחטא, כן? ואלא, זה רק איזה אמצעי כדי לגלות דבר יותר חשוב, העניין של התשובה. טוב, אז השיעור הבא היה צריך להיות ביום צום גדליה, מכיוון שזה צום גדליה, לא יהיה שיעור, אבל במקום המקום יהיה לנו לימוד בתקוע, נתפלל מנחה בסביבות ארבע, אחר כך יהיה לימוד על הגאולה, ואחר כך נתפלל לערבית בתקוע. ויום שני אחר כך זה יום כיפור, אז כמובן לא יהיה לימוד, ויום שני שאחרי כיפור זה איזה תאריך לא הבאת יותר? שישי באוקטובר זה בסוכות? מה?
בכל המועד.
אז זה בכל המועד. אז בכל המועד אפשר ללמוד, כן? אז נתחיה בכל המועד סוכות, אם ירצה השם, ואם ירצו הרוסים, וביום שני. טוב, השנה טובה.